שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 33 של InvestCast. היום אנחנו נדבר על השאלה המקדמית שמשקיע שואל את עצמו כשמונחת לפניו תוכנית עסקית, או כשמוצאת לו עסקת השקעה. והשאלה הזאת היא איך לנתח את ההשקעה הזאת, מאיפה מתחילים, מה צריך לבדוק, איזה שאלות צריך לשאול, מה אני צריך לדעת, וכל מיני שאלות מהסוג הזה. והיום אנחנו נתייחס לכל השאלות האלה ונציג את הדרך האולטימטיבית, לפחות בעיניים שלנו, לדרך שבה לדעתנו נכון לנתח פרויקט או השקעה. אבל עוד לפני שנתחיל, אנחנו שוב נשמח להזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים שלנו InvestCast בפייסבוק. פשוט כותבים InvestCast בשורת חיפוש ומבקשים להצטרף, אנחנו מאשרים מהר. בקהילת המאזינים אנחנו מעוררים שיח נוסף על הדברים שאנחנו מדברים עליהם בפרקים השונים, מציפים שאלות, דנים וכולי. וזאת גם כמובן הזדמנות עבורכם להעמיק וכמובן להתווכח עם מה שאנחנו אומרים פה, ככל שאתם רואים לנכון לעשות את זה. זהו, בקהילה אנחנו גם משתפים תוכן שהוא אקסקלוסיבי לקהילה, זה תוכן נוסף שככה קצת מוסיף על מה שאנחנו אומרים כאן, או מבאר או מסביר או מוסיף על הדברים שאנחנו אומרים כאן בפודקאסט, ככה שכדאי להצטרף. ובנוסף אנחנו מזמינים אתכם לעשות לייק או פולו לעמוד פייסבוק שלנו, InvestSmart ישראל, כדי לקבל מידע שוטף על תכנים חדשים, סקירות שוק, סרטונים ממידע נוסף, עדכונים, הזדמנויות השקעה וכולי. וכמובן להירשם לפלטפורמה של InvestSmart ולניוזלטר שלנו שמאפשר לכם גם לבחור לקבל תוכן, מידע, סקירות שוק וכולי. ואחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו נחזור לנושא המרכזי שעליו, שבו פתחנו. אתה רוצה להגיד כמה מילים ככה ראשונות, פלא?
כן, אז זהו למעשה אחד הפרקים הכי 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 חשובים, אני חושב, למשקיע. זה פרק שאנחנו התבקשנו לפחות על ידי 10 אנשים שונים לעשות אותו. בעצם אפשר לקרוא לו השקעות נדלן, התחל כאן. שזה בעצם אומר, כאן אנחנו מתחילים, זה הצעד הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו נתקלים בעסקת נדלן פסיבית. אנחנו ניתן פה בזמן הקרוב את כל מה שצריך לבדוק, כן, ברמת הכותרות, ואחר כך גם נצלול יותר לעומק. אני חושב, עידו, שאנחנו גם נעלה באמת לקהילת המאזינים שלנו בפייסבוק את הצ'קליסט לבדיקה, כלומר את אותם דברים שאני חייב לבדוק אותם, ואותן שאלות שאני צריך לשאול, וגם יכול מאוד להיות שלאורך הזמן אנחנו נאבד את הצ'קליסט הזה ונוסיף עליו דברים, גם מניסיון של משקיעים נוספים וגם מניסיון בערך מחלוף הזמן, לפעמים דברים חדשים שצצים ואפשר להוסיף אותם, אז שווה גם מהסיבה הזו להצטרף לקהילת מאזינים שלנו ולקבל את התכנים הללו.
אוקיי, אז בואו נתחיל בלהגדיר את השאלות שצריך לשאול ברמת הכותרת ככה, ואחר כך בשלב הבא ננסה רגע לפרק את זה, לצלול לכל אחת מאותן שאלות ולהסביר אותן יותר לעומק.
מצוין, אז נושא הפרק הוא כאמור, איך אנחנו מנתחים השקעה, ובעצם אנחנו נבצע את הפרק הזה באמצעות 6 שאלות, שאנחנו כמשקיעים פסיביים כמובן צריכים לשאול את עצמנו, וכמו שאמרת, זה ברגע שאנחנו מקבלים מודל עסקי, או ברגע שיצאנו נלווים מאיזושהי פגישה, ואמרו לנו איזה יופי המודל הזה וכמה יפה להשקיע שם, אז מה בעצם הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי להתחיל להשתלט על כל הדבר הזה? אז 6 שאלות שנדון בהן. השאלה הראשונה זה שאלת השוק שבו מבוצעת ההשקעה, כלומר, מה ניתוח השוק? שאלה השנייה זה מהו סוג העסקה? או מהו סוג ההשקעה. שאלה שלישית זה מה הם המאפיינים של ההשקעה. שאלה רביעית זה מהי התוכנית העסקית, או המודל העסקי. שאלה חמישית זה מהו סט ההסכמים, או מה הם תכני ההסכמים. ושאלה שישית זה מה האלטרנטיבות. כל אחת מהשאלות האלה היא עולם במלואו, ואנחנו עכשיו נצלול בעצם לכל אחת.
אז באמת בוא נתחיל מהשאלה הראשונה, השאלה על איזה שוק מדובר, איזה שוק אנחנו צריכים לנתח, מה צריך לעשות בעניין הזה.
מעולה. אז אנחנו הרבה פעמים אומרים את זה בפרקים אחרים, שהשקעת נדלן היא בראש ובראשונה השקעה בשוק. אנחנו צריכים כמשקיעים פסיביים, כשבאים לדבר איתנו על השקעה במיאמי, פלורידה, או ב, לא יודע מה, בסוצ'י, רוסיה, או לא חשוב איפה, לפני שאנחנו בכלל מתחילים להסתכל על המודל העסקי, ועל התשואות, ועל בית מלון, או על, לא יודע מה, מגורי סטודנטים או על סתם דירה, לפני שאנחנו עושים את הצעד הראשון, אנחנו צריכים קודם כל לשאול את עצמנו את השאלה, האם סוצ'י ברוסיה או מיאמי בפלורידה או פרנקפורט בגרמניה, זה השוק שאני צופה לו גדולות בתקופת הזמן הקרובה, והאם זה שוק שאני מאמין בו. וכדי לענות על השאלה הזאת, אני חייב לעשות את מה שמכונה סקירת שוק. עכשיו, סקירת שוק, אנחנו גם, כן, אומרים כל הזמן שצריך לעשות, אנחנו גם נותנים סקירות שוק באינבסטמארט, אנחנו מעלים סקירות שוק להרבה מאוד ערים בעולם, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה, אז אפשר לראות אצלנו לפחות לחלק מהשווקים. יש לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו שני סרטונים על איך לעשות סקירת שוק, מה אני צריך לבדוק לגבי כל שוק, וגם יש לנו את הפרק של איך לומדים עיר כאן באינבסטקאסט, זאת אומרת, זה יש בסיס להתחיל לעבוד איתו. כמובן שתצטרכו לעשות דברים נוספים בהשקעה שאתם רוצים ללמוד אותה, אם אין לכם את הסקירה מוכנה, אפשר נגיד מיאמי פלורידה, אתם תצטרכו לעשות את זה לבד באיזושהי קונסטלציה, אבל תוכלו בהחלט לעזר בנו, וגם אנחנו מבטיחים שאנחנו לאט לאט נעלה עוד סקירות של עוד ערים. אבל מה אנחנו בגדול עושים בסקירת שוק? אני אחזור על זה בקצרה. אני צריך להבין את המדינה, אוקיי? במקרה הזה נניח רוסיה, שנניח סוצ'י העיר ורוסיה זאת המדינה, אני צריך להבין את העיר, אני צריך להבין את השכונה, את הרחוב, אני צריך להבין את, כן, את הרובע של העיר, להבין בדיוק איפה זה ממוקם, להבין בדיוק את התהליכים שקורים שם, זה ברמת הגיאוגרפיה. עכשיו אני צריך לרדת לרמה, או לעלות יותר נכון, לרמת הכלכלה, ניתוח מקרו ומיקרו. מקרו כלכלה, לשאול את השאלות של מהו התוצר ומה הצמיחה שם ומה מצב האבטלה והתעסוקה ומה מצב הילודה ומה מצב השכר. יש הרבה מאוד שאלות שאני צריך לשאול את עצמי ולעשות סקירה מאוד מקיפה ומפורטת, להבין אם זה שוק שמבחינה כלכלית אני מאמין בו בטווח הרחוק, שוק שהמציאות, כן, המציאות הכלכלית היא תומכת בהשקעה שם. צריך להבין כל שוק בעולם, קחו את המדינה הכי נכשלת בעולם, אתם יכולים למצוא שם מודל עסקי של 20% תשואה, IRR. האם זה אומר שיש סיכוי טוב שתקבלו את הכסף ושתצליחו? זה מאוד תלוי בשאלה, עד כמה השוק מפותח וטוב. ככל שהשוק צומח ומפותח וטוב, כך יש סיכוי טוב יותר שגם המודל העסקי יצלח. ככל שהשוק פחות מפותח מטבע הדברים, אז יש הרבה יותר מרכיבי ודאות שיכולים להשפיע, ולכן אי אפשר למעשה להתעלם מנתוני המקרו האלה הרלוונטיים. עוד דבר שאני צריך לבדוק אותו זה היבטים רגולטוריים, היבטי תכנון, להבין את הרגולציה במדינה, רגולציה על משקיעים זרים, רגולציה על השקעות זרות, להבין היבטי מס.
הרגולציה שקשורה לסחירות עצמה, כן? לפערי הכוחות או ליחסים בין סוחר למזכיר ודברים מהסוג הזה.
למשל, רגולציה מהסוג הזה של רגולציה השקעות ומשקיעים, יחס בין סוחר למזכיר, עד כמה השוק הוא רנטבילי, כמה קל למצוא סוחרים, עד כמה המדינה תומכת בזה. במדינות שבהם אנחנו מזהים שיש רגולציה מכבידה על משקיעים, אז אנחנו גם יכולים להניח שתהליכי תכנון יהיו קשים יותר ומורכבים יותר, בגלל שוב, בגלל שאין עניין לעודד ולקדם הליכי תכנון לפרויקטים שמעורבים מידה מסוימת של השקעה. וגם תזכרו, בסוף מדינות, יש מדינות שהן, כן, לא נעים לומר, אבל מושחתות, שבהם מי שיצליח זה מי שמקורב, מי שדופק על השולחן ונמצא שם, ולא בטוח שחבורה של ישראלים שמפתחת איזשהו מיזם באותה מדינה, יש לה איזשהו יתרון יחסי עודף על פני מישהו אחר בשוק. אז כמובן את הדברים האלה, במיוחד היבטי רגולציה, הם חשובים מאוד. כנ"ל גם היבטי מס, מיסים שחלים על העסקה. חשוב גם להבין היבטי מתח, היבטי מטבע, אנחנו משקיעים גם במטבע הרלוונטי של אותה מדינה. צריך להבין, אמנם יש הרבה עניין ספקולטיבי במטבע, אבל צריך לקחת בחשבון את לפחות המגמות ולהבין פחות יותר לאן זה הולך, האם המטבע צפוי לו שינויים דרמטיים בעתיד הקרוב, וגם כן היבטי מימון שגם אותם צריך להכיר.
ותגיד, מה, זה לא קצת מוקדם מדי לכל הבדיקות האלה על השוק עוד לפני ש... התחלנו לדבר על הפרויקט?
יפה, אז השאלה באמת טובה, הרבה שואלים אותנו, וגם כשאנחנו עושים למשל פגישות והרצאות וכנסים עם משקיעים, תמיד אנחנו מתחילים בשוק, עוד לפני שאנחנו אומרים בכלל מה הזדמנות ההשקעה, ואני חושב שכך נכון, וזה גם מאוד חשוב שנטמיע את זה כמשקיעים, את העניין הזה. השוק הוא הבסיס להשקעה, זאת עסקת נדלן, ויכולה להיות עסקה מנצחת וטובה, אבל אם השוק לא תומך שם בנדלן, והשוק לא טוב, כשוק להשקיע בו, אז כל ההשקעה הזאת תרד לתמיון. והדוגמאות הכי טובות זה אלה שלמשל עלו 10% עם השוק בגלל עסקת נדלן מצוינת, אבל בגלל שהשוק שם קרס, כי המטבע נכשל או משהו כזה, אז המטבע ירד ב10%. אז מה עשינו? נשארנו במקום, פשוט נתנו למישהו כסף לכמה שנים, והוא החזיר לנו אותו רק אחרי כמה שנים, בלי ריבית, בלי כלום. אז מן הסתם, יש חשיבות מאוד גדולה לשוק, ולדעתי זה חשיבות מקדמית, בכלל שתשקלו בכלל ברצינות את הפרויקט הזה.
כן, ויכול להיות שהרבה פעמים גם אתה יושב מול יזם, הפרויקט נשמע לך כל כך טוב, אתה כל כך מתאהב בפרויקט, שאתה שוכח שהוא כן, תלוי במה שקורה בשוק שנמצא מסביבו, ולפעמים גם הניתוח של השוק, שקורה אחרי שאתה שומע על הפרויקט, ואחרי שאתה מתאהב בפרויקט, הוא מוטה ברמה של הטיה הטבעית שלך לטובת מה שאתה רוצה לראות. רצוי לנתח את השוק מראש, ואחר כך ללכת לרמה של הפרויקט. אני לגמרי מסכים.
מאוד מדויק מה שאמרת.
טוב, ותגיד, דיברת קודם על היבטי מס, היבטי מימון, כמשקיע קטן אני צריך להתמקצע בכל ההיבטים האלה שציינת כבר בשלב הזה, או שאפשר להסתפק במה שמספרים ליזמים במסגרת התוכנית העסקית בשלב שבו מציגים לי את הפרויקט?
זו גם שאלה נכונה. בתי מס, נפריד רגע בתי מס ומימון. בתי מס, קודם כל, כמעט תמיד לא יוצגו לכם בבתי המס המלאים, כי כל הנצועות וכל המספרים וכל הדיבור הוא תמיד נטו לפני מס. נטו זה אומר נטו, שזה בעצם אחרי כל ההוצאות, רק לפני מס. מס בסוף אתם עושים את הקלקולציה עבור עצמכם. קשה לאנשים, וזה טבעי, לספר לכם מה יהיה תכנון המס שאתם צריכים לקחת אותו, כי זה תלוי. האם אתם משקיעים כיחיד, האם אתם משקיעים כבני זוג, האם אתם משקיעים כחברה, חברה משפחתית, דברים מהסוג הזה. כל הדברים האלה יש להם כמובן שיקול שאתם צריכים לבדוק אותו לבד, ולכן עוד לפני בכלל שאתם בודקים את הפרויקט עצמו ובמהלך סקירת השוק, אתם צריכים גם לנתח את היבטי המס שחלים עליכם בתור משקיע או יחיד או דרך חברה. זה אינדיבידואלי. אז זה מאוד חשוב. אבל כמו שגם אמרת, גם חשוב זה היבטי המימון. לפעמים יש היבטי מימון שהם בגדר רד פלג. למשל, אם אומרים לי, אם אני יודע שבמדינה מסוימת, כעניין של רגולציה, אין מימון לזרים, ויש הרבה מדינות כאלה שאין מימון לזרים, או שהמימון בדרך כלל לזרים הוא בתנאים נחותים, אז אם מציעים לי פרויקט עם מימון, אני צריך מיד לבדוק איך זה יכול להיות שקיבלתם פה מימון, מה קרה. קורה לנו לא פעם שאנחנו שומעים מאנשים שהם השיגו מימון, יזמים שמתייעצים או שמסוחים איתנו, אז אני שואל, איך השגת פה מימון? לא, זה דרך איזושהי חברה נפרדת שמאוגדת פה, מאוגדת שם, והיא מקבלת את המימון, וזה היזם משיג, וזה על החלק של היזם. זאת אומרת, יש פה מין, פתאום כשמגיעים למימון, אז זה נהיה פתאום רגיש. זה נקודה שצריך לבדוק אותה, בהתחשב בכך שאם באמת סקירת השוק מלמד אותנו שקשה לקבל מימון, צריך להבין טוב טוב עם למה במקרה הזה היזם הוא הצליח להשיג. לפעמים באמת הוא מצליח, כי הוא הצליח לקבל איזושהי גישה לבנקים. אז במובן הזה הדברים האלה רלוונטיים מאוד.
טוב, אז דיברנו, התחלנו בשאלה הראשונה שצריך לעסוק בה, השוק. מה לגבי סוג העסקה? מה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לגבי הסוג, האופי של העסקה? או לא האופי בעצם, הסוג, המאפיינים אולי נתייחס על זה אחר כך.
נכון, אז הסוג העסקה זה יותר ברמת הכי מקרו שיש, ואנחנו מדברים על זה לא פעם באינבסטקאסט, אז אני רק אחזור בקצרה. כשאנחנו מדברים על סוג העסקה, אנחנו מבחינים בין שלוש צורות או שלושה טיפוסים של עסקאות. הטיפוס הראשון זה עסקה מניבה, הטיפוס השני זה עסקה יזמית, והטיפוס השני זה עסקה יזמית, והטיפוס השלישי הוא בעצם טיפוס הביניים, זה עסקה משולבת יזמות ומניב. עכשיו, העסקה המניבה זה די פשוט, זה כמו דירה עם סוחר, או זה כמו דירה שמיד הסוחר צפוי להיכנס, או שלא קשה להזכיר אותה. זה בגדול עסקה שמבוססת על תשואה שוטפת, שיש לי אותה מול העיניים, ושלא קשה לי לגלות אותה. כן? אפשר לקרוא לזה עסקה שהיא בעיקרה טריוויאלית, כי זה גלום בנכס הסוחר, וגם אם זה לא, כן, יש תמיד את השאלה הזאת, מקסימום, מה יקרה אם לא נצליח למצוא סוחר? אז גם בעסקה שהיא מניבה, האתגר הוא לא תמיד למצוא את הסוחר, אלא למצוא את הסוחר במחיר שאתה מבקש. זאת אומרת, תמיד אפשר יהיה למצוא סוחר, תוריץ את המחיר ותמצא סוחר. לכן, באמת, גם האתגרים בעסקה מניבה הם אתגרים שיותר קל לפתור אותם. כי קצת מורידים במחיר, מתפשרים קצת על עוד איזה רבע אחוז בצועה ומצליחים למצוא סוחר. כך שהמובן הזה עסקה מניבה היא עסקה יותר טריוויאלית ופשוטה, ומבוססת בעיקרה על תשואה שוטפת ולא על השבחה. העסקה הבאה, או הצורה הבאה של עסקה, זו עסקה שהיא משולבת. זה בעצם סוג של נכס שוטף עם איזשהו רכיב של שבח, רכיב של השבחה. עכשיו, זה יכול להיות הרבה השבחה, יכול להיות מעט השבחה, תלוי, זה כבר סקאלה. אבל בגדול, זו עסקה שהיא, זה למעשה רוב העסקאות. עסקאות שהן בעצם כוללות גם את מרכיב השבח וגם את מרכיב הנכס. כמו שאמרנו באחד הפרקים, חשוב לשים לב ששבח זה לא עליית ערך טבעית. אם אני קונה דירה בחול, והשוק הוא צומח, ותהיה לי עליית ערך טבעית של 10% לשנה, אז זו עליית ערך, זה לא שבח. שבח זה משהו נפרד, וכשאני מדבר על שבח, אז זה צורה אחרת לגמרי שאני צריך לקחת בחשבון, שהיא מבוססת על פעולות אחרות, ולכן כשאני מדבר על עסקה שהיא יזמית, זה עסקה שנשענת על שבח, לא על עליית ערך. אז לכן כשמדברים על עסקה יזמית, על עסקה המשולבת, אז זה נכס מניב מסוים, למשל דירה, עם רכיב של שבח, אם זה דירה על הנייר, כן? אם אני קונה אותה בשלב הבנייה, אז יש לי כאן גם את העסקה המניבה כשהדירה תהיה מוכנה להשכרה, וגם כן את השבח, שזה בעצם אותה המתנה, או על הנייר, או בתקופת הבנייה, אותה המתנה של חודשים עד שנים, עד לרגע שאני אקבל את המפתח. הדבר הזה מגלם שבח שהוא שבח די מעניין, זה שבח די יפה, כי מה הרעיון? כשאני קונה את זה מוקדם, יש לי סיכונים שמכונים סיכוני הקמה. אז בתקופה הזאת שאני קונה מוקדם, אני נהנה בסוף ההקמה מאותם סיכוני הקמה שהצלחתי להתגבר עליהם. ובמובן הזה תהיה לי תשואת שבח יפה. עכשיו, כמה תשואת השבח תהיה, זה כבר תלוי במידת הסיכון של סיכוני הקמה. אם זה שוק מפותח מאוד, כן, ערים באירופה, ערים בארצות הברית בחלק מהמקומות, בישראל, אז הפער לא יהיה דרמטי. אם זה במדינות נחשלות כאלה, אז אני אראה באמת פער גדול מאוד בין דירות על הנייר לבין דירות מושלמות, גמורות, בגלל שיש סיכוני הקמה מאוד גבוהים. אז הפיצוי שלי יהיה כמובן בהתאם. זה יהיה באמת רכיב שבח גדול. דוגמה נוספת לנכס עם שבח, זה למשל אם קונים מבנה ישן, עושים לו איזשהו שיפוץ, מתאימים אותו למעונות סטודנטים ואז מזכירים. אז יש כאן רכיב יזמי מאוד גבוה, עצם השיפוץ וההתאמה למעונות סטודנטים, ולבסוף יש רכיב של פירותי, שוטף, מעצם זה שאני מזכיר את זה למעונות סטודנטים. ועסקה שהיא רק יזמית, זו עסקה שהיא בעצם מבוססת על מרכיב שיפוץ, בנייה, תכנון, השבחה, מרכיב יזמי ארדקור גבוה, עסקת פליפ, אני קונה בניין ומשפץ אותו, אני עושה שינוי ייעוד, שינוי טבע, כלומר עסקה שמבוססת כל כולה על איזשהו מרכיב יזמי רחב, זו עסקה שהיא בכולה יזמית, קונה, עושה את ההשבחה, מוכר, לא נהנה אחר כך מצועה, מצועה והשכרה, כן? לא נהנה אחר כך מצועה שוטפת, אלא בעיקר מהרכיב היזמי.
הרבה פעמים שמציגים לנו את הפרויקט, אז אתה יודע, לא מספרים לנו זה פרויקט מניב, זה פרויקט מאושולב, פרויקט יזמי, לא מספרים לנו את כל הסיפור תמיד. אז איך באמת אנחנו נוכל, אם תנסה לתת איזה כלל אצבע, שעל פיו אנחנו יכולים לבחון את השאלה, האם מדובר, באיזה מכל אחד משלושת הטיפוסים מדובר?
נכון, זה בהחלט הדרך לבחון את זה, נעשית על ידי השאלה עד כמה הפרויקט הזה נשען על מעשה ידי אדם. זאת אומרת, עד כמה אני תלוי בצד שלישי כלשהו, שיעשה משהו, שיצליח במה שהוא עושה, כדי שיניב לי את התוצאות שאני רוצה. תראו, בצד אחד יש נניח דירה. אם יש בסוחר, נכון, אני תלוי בסוחר שישלם, אבל לא יהיה הסוחר הזה, אז יהיה סוחר אחר. בסוף, אין לי פה תלות גבוהה במעשה ידי אדם כלשהם. חברת הניהול רק גובה, אוכפת, בודקת, דואגת לחוזים, דואגת לתחזוקה, יש לה תפקיד, אבל אם לא, היא אחת אחרת תבוא. אני לא מאוד תלוי בחברת הניהול, ואני לא מאוד תלוי בסוחר. אני תלוי במה? בשוק, בגדול, בזה שיהיה מספיק ביקוש, בזה שיהיה מספיק תנאי שוק שתומכים, בזה שהשוק יצמח ושהכלכלה תעבוד כמו שצריך. בזה אני תלוי. בעסקה שהיא יזמית ארדקור, כן, בונה ממש בניין על קרקע ריקה, כל התהליך נשען על אותם יזמים, וזה מעשה ידי אדם. ככל שאני רואה יותר רכיבים שהם מעשה ידי אדם, ככה העסקה מיופיעה יותר יזמית, פחות מניבה, וכמובן, איפה שיש באמצע, הרכיבים המשולבים, זה אותם שיש גם הישענות על השוק, וגם הישענות על מעשה ידי אדם ברמה רחבה.
אז בדיוק, ברמה רחבה, מעשה ידי אדם, אני אומר שאתה לא מתכוון למעשה ידי אדם ברמה הפיזית לבנות את הבניין, אלא גם שינוי ייעוד, עניינים, כל דבר שצריך להיות מעורב בו באופן אקטיבי, בן אדם, ולערוך שינוי מסוים או לייצר משהו, כן, התלות היא פוחתת התלות בשוק עצמו ובתפקוד התקין שלו, ועולה התלות בהצלחה של מה שהבן אדם הזה מנסה לעשות.
נקודה מאוד נכונה, כשיש יזמים ש... הסיפור של ההשקעה היא כרוך בשינוי מסוים, שינוי ייעוד, שינוי תכנון, הסבת בניין לבניין אחר. התלות שלנו באותם יזמים ספציפיים היא אדירה. התלות שלנו היא בהתנות הפיננסית שלהם, ביכולת שלהם לעמוד בזה, במקצועיות שלהם, ביסודיות שלהם.
בקשרים שלהם לפעמים.
בקשרים שלהם המון פעמים. אנחנו תולים את כל יבנו בהם. הם לב העניין כאן. ולכן זה מה שנקרא מעשי ידי אדם. כשאני משקיע לעומת זאת בנכס, כן, השקעה שהיא פסיבית בעיקרה, אז גם אם יש לי אנשים שמלווים אותי בתהליך ויועצים ובעלי מקצוע, אז אני תלוי בעליהם ברי חלוף, הם לא יפילו, יקימו ויפילו את העסקה הזאת, אני יכול גם בלעדיהם ואני יכול גם להחליף אותם, ולכן זה אולי ההבחנה, באמת הנקודה המדויקת להבחין.
טוב, ותגיד, יש קשר ישיר בין המידה של היזמות, כן, אם יש אמרנו שלושה טיפוסים, משולב, יזמי או מניב, יש קשר ישיר בין המידה של היזמות לבין הצועה שאנחנו נראה בסוף?
לא בהכרח, לא בהכרח, וזו טעות נפוצה שהרבה אנשים חושבים שנכס מניב זה צועה נמוכה ויזמי זה צועה גבוהה. למעשה, הייתי אומר בצורה גורפת שאין קשר ישיר בין מידת היזמות לבין הצועה החזויה במודל. כלומר, יכול להיות שבעסקה יזמית במודל יראו לי צועה גבוהה יותר. הצועה שתתקבל בפועל היא לא בהכרח אותה צועה שיראו לי במודל, אבל גם מבחינה תוצאתית אין כל כך קשר, כי יש דברים אחרים שמשחקים תפקיד. כמו שאמרנו קודם, מידת הצמיחה של השוק. אפשר למצוא נכסים מניבים שעולים. מדי שנה צועות דו-ספרתיות, זה קורה, ואפשר גם למצוא ההפך. דירות מגורים למשל בתל אביב ב-2019, אם תקנה, תקבל 2% תשואה לשנה, ו-0% עליית ערך, אפילו מינוס 2% לשנה ירידת ערך. זאת אומרת, אתה מקבל פה איזשהו מין קוקטייל כזה שלא חד-חד ערכי בין מה עדיף, האם נכס מניב או נכס יזמי מבחינת התשואה, ולכן בטח אבל אי אפשר לומר באופן גורף שזה תשואה גבוהה, זה תשואה נמוכה. גם בצד היזמי כמובן, יש פרויקטים שמראים תשואות גבוהות, יכולות להיות עשרות אחוזים, ויש כאלה שמראים תשואות נמוכות. עכשיו גם קחו דוגמה, אם אתם רוצים לראות נכס מניב עם תשואה גבוהה, תחשבו על דירות במדינות באמת נחשלות כאלה, מדינות במזרח אירופה או בואכה רוסיה שם, או מדינות רחוקות יותר, קזחסטן למשל, תחשבו על מדינות ערים נידחים איפשהו, אתה יכול גם למצוא תשואה של 20% בהשכרה דירה, או כל מיני יחידות דיור איפשהו באיזה חור, אתה יכול למצוא תשואות של 20%, תשואה סופר יזמית. האם זה בהכרח מלמד משהו על ההתממשות של זה? כנראה שלא, אבל זה שנכס מניב ונכס יזמי לא הולכים יד ביד עם התשואה, זה דבר שהוא בטוח.
או לפחות לא בהכרח. אז מה, בוא ננסה לסכם רגע את הנקודה הזאת, בלמה אני צריך להבין את סוג העסקה, למה הדבר הזה מעניין אותי, שורה תחתונה.
כי יש מידה מסוימת של, כן, ההבנה שאני צריך לרכוש לעסקה, היא נגזרת הרבה מאוד פעמים ביכולת ההתממשות של העסקה הזאת, היכולת ההתממשות של המודל העסקי. עכשיו, כאן יש את ההבחנה הידועה בין תשואה טריוויאלית לבין תשואה ספקולטיבית. במודל העסקי שלי, אם הוא נשען כולו או רובו על תשואה טריוויאלית, זה משהו אחד. אם הוא נשען כולו או רובו על תשואה ספקולטיבית, זה משהו אחר. אם אני יודע מראש שהעסקה היא יזמית יותר, אז התשואה בה היא גם יותר ספקולטיבית, כי היא נשענת על מעשה ידי אדם. וכשיש לי מרכיב ספקולטיבי גדול יותר מתוך השלם, אז יש לי מרכיב אי-וודאות גדול יותר, כי אני לא יודע בוודאות כיצד יתבררו הפעולות שאותו בן אדם מבצע. אני לא יודע, אני יכול להישאר בתוחלת מסוימת שזה יקרה, אבל אני לא יודע את זה בוודאות. עכשיו, סיכון נגזר מאי-וודאות. ככל שיש לי יותר וודאות, ככה יש לי פחות סיכון. וככל שיש לי פחות וודאות, ככה יש לי יותר סיכון. עכשיו, בצועות שהן מבוססות בעיקרן על נכסים יזמיים, מרכיב אי-הוודאות גבוה, וזה מוביל הרבה פעמים לסיכון גבוה יותר בהיבט הרכיב הספקולטיבי. ובעסקאות מניבות, כשיש לי צועה שיותר טריוויאלית, נגזרת ממהות הנכס עצמו, כן, השכרת הנכס, השכרת הדירה, במיוחד אם זה במקומות שבהם זה מהות הנכס להזכיר אותו, כי זה מרכז העיר, כי זה עיר מוכרת וגדולה שיש בה שוק שכירות מפותח, אז הרכיב הוא יותר טריוויאלי, התשואה יותר טריוויאלי, וככה אני יכול יותר להישען על הנכונות של המודל העסקי, יש פחות היוודאות ויש פחות סיכונים.
טוב, אז נעבור לנקודה השלישית מתוך השש שעליה רצינו לדבר, על מאפייני העסקה עצמם, וצריך להתחיל ולומר שכל מה שגם אמרנו עד כה, גם כל מה שאמרנו עד עכשיו, אבל אני חושב שצריך לשים לב טוב טוב למה שאנחנו הולכים להגיד בנקודה הזאת, כי הכל מבוסס על סיפורים אמיתיים, מה שנקרא. הכל נשען על ההיכרות שלנו עם הסכמים אמיתיים שקיימים בשוק, ועל פרויקטים אמיתיים שמוצאים למשקיעים. ולפעמים במאפיינים או בסט ההסכמים או בסעיפים שנמצאים בהם, יש המון 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 דברים שכדאי לשים לב אליהם כשנכנסים להשקעה או לפרויקט. אז בוא נצלול לנקודה הזאת פרק.
איזים, קוראים לזה, לפעמים יש מסתתרות איזים במאפיינים, בסט ההסכמים, נכון. אז נתחיל ברכיב של מהם מאפייני עסקה. אז כזכור, אנחנו, השאלה הראשונה שלנו הייתה איזה שוק מדובר, אחר כך מהו סוג העסקה, ועכשיו אנחנו במהם מאפייני העסקה. מאפייני העסקה זה בעצם אותם רשימה של מאפיינים כלליים של העסקה, שאני צריך להבין אותם עוד לפני שאני צולל לתוך המודל העסקי. אז המאפיין הראשון זה כמובן מהו היקף ההשקעה. כמה כסף אני צריך לשים, זה די טריוויאלי וברור. אני צריך לראות שיש לי את הכסף ושאני יכול לעמוד בתקציב. הדבר הבא זה משך העסקה. עכשיו, כאן צריך לשים לב לכמה נקודות. דבר ראשון, תאריך כניסה. מתי התאריך שבו אני צריך לשים את הכסף? האם זה מחר בבוקר? האם זה עוד חודשיים? יש הרבה עסקאות שזה... בואו נשים פה שתי דוגמאות למצבים שאני צריך לבדוק בתאריך כניסה. דוגמה ראשונה זה יש עסקה שבה אתה מתחייב היום ומעביר במועד כלשהו בעתיד, לא ידוע. יש הרבה יזמים שעושים את זה, אומרים, אני רוצה לשמור לי את האופציה לבוא לדרוש ממך ביום אחד כסף לפרויקט שאני עדיין אין לי זכויות בו. צריך להבין את זה. אם בן אדם אומר לכם, אתה היום מתחייב, עוד שנה אני אבוא ודרוש ממך כסף, אתה צריך לשאול, למה כבר היום אין את ה... למה היום? מה תלוי? אין לך את האופציה שם? למה אתה מחכה? עכשיו, לפעמים הוא ייתן לך תשובה כמו, אני מחכה שיושלם הגיוס בהצלחה, ולכן אני לא רוצה להטריח אותך, וכו' וכו'. לפעמים הוא לא ימצא תשובה טובה, כי אין תשובה טובה. כי פשוט הוא רוצה קודם כל למצוא, להראות שיש לו כסף, ואז הוא הולך לחפש את המיזמים. יש כאלה שעושים את זה, אתם צריכים להבין, בדיוק. כמובן, אנחנו לא אומרים מה טוב ומה לא טוב, אנחנו אומרים שאתם צריכים להכיר אותם. אתם בסוף תחליטו אם מתאים לכם כזה מודל או לא מתאים לכם מודל, זה תלוי כמובן בצרכים וביכולות שלכם. אז זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת שהרבה פעמים עושים זה מה שנקרא blank check, שזה מעין גיוס כזה ללא מטרה ספציפית. אני אגייס כסף, אני אגייס אותו היום והוא יישב לי שם באיזשהו חשבון, ואני אוכל להשתמש בו לכל מיני מטרות. ואז מציגים לי תוכנית כזאת מעורפלת, מודל עסקי מעורפל. זה מבחינתכם לא נקרא תאריך כניסה. זה מבחינתכם תאריך כניסה שהוא וי כזה מעורפל. אתם רוצים להבין בדיוק מהו תאריך הכניסה, האם זה אומר גם המועד שבו מתחילים להשקיע, תקופת זמן סבירה של גיוס זה בסדר, אבל צריך שזה יהיה קרבה מסוימת ביניהם, צריך שיהיה היגיון לקרבה וכו'. בקיצור, צריך להבין מתי מתחיל כל התהליך. הדבר הנוסף שאנחנו צריכים לבדוק, או המאפיין הנוסף שקשור למשך העסקה, זה משך כולל של העסקה. מההתחלה ועד הסוף. כאן אפשר להגדיר, כן, משך זמן קצר, זה עד שנה, בינוני משהו כמו 5 שנים, ארוך 5 שנים ומעלה. כשצריך לקחת בחשבון שבעסקאות ארוכות טווח, או בהשקעות ארוכות טווח, יש מרכיב הולך וגדל של אי ודאות.
אולי דווקא זמן ארוך מאפשר תיקונים, או בלטמים, או איזונים, או שוק מתקן את עצמו לאורך זמן, וכו'. זה לא הכרחי כן, יש ממד של אי ודאות, אבל מהצד השני גם את הסיפור הזה.
נכון, זה נקודה שבהחלט הרבה מעלים אותה, שאם אתה הולך להשקעה ארוכת טווח, אז השוק יתקן את עצמו, גם אם תהיה ירידה בשנתיים הראשונות, זה כבר יספיק לתקן. אני מסכים, אבל כשאנחנו מדברים על אי ודאות, זה הרבה פעמים גם קשור להיבטים גיאופוליטיים, היבטים כלכליים, שינויים רגולטוריים, אפילו שינויים בתרבות. קחו לדוגמה, תחשבו שאתם משקיעים עכשיו באיזשהו נכס בחול, להשקעה ל10 שנים, 15 שנה, ואתם לא סתם, אתם שמים את הכסף שלכם על הפריים לוקיישן של עד המטרו, ליד התחנת האנדרגאונד. עכשיו השאלה, אני לא בטוח שזו עסקה טובה בטווח הרחוק. תחשבו שעוד 8 שנים נכנסות לפה מכוניות אוטונומיות, אין יותר צורך בטח בהסעות המונים, לפחות בסוג שאנחנו מכירים, והערכה של דירה בתחנת מטרו צונח פתאום, רק בגלל שאין שום טעם מיוחד בלגור דווקא שם, ולא לגור במקום אחר, כי כשיש מכוניות אוטונומיות, פתאום הכל משתנה. לכן, בתקופת זמן ארוכה יש מרכיבים שנכנסים, שיכולים לשנות את ההשקעה על פניה, ואנחנו מעדיפים במובן הזה להבין ש... כן, לא העדפה גורפת, זה תלוי בכם, אבל ככל שההשקעה היא לזמן ארוך יותר, מה שנקרא 8 שנים צפונה, מרכיבי ודאות רלוונטיים מתחילים להיכנס לתפקיד, ככל שההשקעה לטווח זמן קצר יותר, ככה יש, היא ככה יותר תחומה, ואני יותר יודע לפחות למפות את מרכיבי הוודאות שלה. אבל שוב, גם לא להגזים, כמו שאתה אומר מהצד השני, לא ללכת להשקעות של שנה, כי בשנה זה לא מספיק, לא יהיה בהכרח תיקונים, וגם לא שנתיים שלוש. בשנתיים שלוש אין מספיק זמן לתקן בעיות. עדיף בסביבות ההשקעות בינוניות של 4, 5, 6 שנים, זה נשמע לי משהו יותר סביר.
טוב, בואו נדבר על, על נקודות של פעימות של השקעה.
יפה, אז גם זה נקודה בהחלט רלוונטית, שוב אנחנו תחת משך העסקה, ולפעמים ההשקעה היא לא בפעימה אחת, זאת אומרת אני לא מעביר במכה את הכסף ליזם או למי שלא יהיה, אלא אני מעביר את, את ההשקעה בפעימות. כאן צריך להבין האם הפעימות הן פעימות, מה הסיבה לה בעצם לפעימות. לפעמים קונים נכס בפעימות ישירות מקבלן, או נכס בעסקת יד שנייה כזאת, אז יש שלבים, יש מפל תשלומים זה מכונה, אז זה הסבר לגיטימי. לפעמים יש גם יזמים בעסקאות, כן, עסקאות יזמיות, גם כן יש שני שלבים, לא יודע מה, שלב הרכישת הקרקע ואחר כך שלב השיפוץ, זה גם לגיטימי, אבל לפעמים יש פשוט פעימות לא ברורות, לפעמים אומרים לכם, טוב, היום תעבירו 100, עוד כמה חודשים נדבר איתכם, נדרוש עוד איזה 100, ואז צריך להבין מה התנאים שיקרו כדי שתדרשו, מה זה השיקול דעת שלכם, מה הסיבה שאתם דורשים בכלל היום את ה-100. ומה שאני חושש זה ששוב, זה בסך הכל מין ניסיון לקרוך אתכם פנימה, כשהעסקה עדיין לא מבושלת, ומה שהם רוצים זה שתכניסו קודם כל מהר פנימה כסף, ואחר כך יבואו אליכם עוד שנה כשהעסקה תתבשל ויגידו לכם תכניסו עוד 100. אתם צריכים להבין מראש מה הסיבה לפעימות, למה יצרו את הפעימות האלה, ולשאול על זה. שוב, מתוך הרצון שלא תעשו פה בעצם תאריך כניסה שגוי, לא מדויק, בהקשר הזה. עוד דבר שאתם צריכים לדעת לגבי פעימות, זה נושא של מה כתוב בדרישות ההשקעה, מבחינת אפשרות להזרים עוד כסף מהמשקיע. לפעמים בהסכמי ההשקעה, כחלק מהדרישות, אומרים למשקיע, אתה תידרש להוסיף, אתה עשוי להידרש להוסיף עוד כסף. זה נקודה מאוד חשובה. אם אני עשוי להידרש להוסיף עוד כסף, אז זה דבר שאני חייב להבין אותו. זאת אומרת, אני צריך להיות בר פירעון. אם אני מתחייב לזה בחוזה, אני צריך להיות בר פירעון, אני צריך שיהיה לי כסף בכיס, אחרי אפשר לתבוע אותי על זה שאני לא הכנסתי עוד כסף. לכן צריך לקחת את זה בחשבון, אם הסכום הוא סכום סופי וכולל, וזה רלוונטי כאמור גם לנושא של הפעימות. נקודה נוספת שהרבה פעמים רואים אותה, זה נושא של נקודות יציאה.
והיא כבר לא קשורה לפעימות.
והיא לא קשורה לפעימות, היא עדיין קשורה למשך העסקה, בכל אופן. ונושא של נקודות יציאה מתעורר בגלל ש... תראו, זה די מדהים. הרבה אנשים אומרים למשקיעים, כן, יש פה בהשקעה הזאת נקודות יציאה. עכשיו, צריך קודם כל להבין דבר אחד לגבי נקודות יציאה. בעסקאות יזמיות וגם בעסקאות של נכסים בנדלן, נקודות היציאה הן לא מאוד טריוויאליות. זה לא שכמו בבורסה, מהיום למחר אתה יכול לצאת. מי שאומר לכם היום למחר אפשר לצאת, אז או שהוא לא הבין את העסקה, או שהוא לא מבין את השוק, או שהוא בסך הכל מטעה אתכם. שוב, אני לא מדבר על ריטים שזה נסחר, אז אפשר לצאת כמובן מתי שרוצים. מדבר על עסקאות שאתם נכנסים, או רוכשים נכס, או רוכשים יחידת השתתפות באיזושהי קרן. אין דבר כזה נקודות יציאה מיידיות. זה תהליכים שלוקחים זמן. אז מיידי אין אף פעם, יכול להיות שזה ייקח 3 חודשים, 4 חודשים, אז אתם צריכים להבין כמה זמן לוקח לצאת. דבר נוסף שאתם צריכים להבין, לפעמים גם יש גם נקודות, צריך לומר גם, לפעמים יש נקודות יציאה קבועות בהסכם המייסדים או בהסכם הניהול, שלמשל אומרים לך, יהיה לך אפשרות שנפרע לך חלק מההשקעה אחרי שנה או אחרי שנתיים, זה גם קיים, צריך להבין, וכשיש מצב כזה צריך להבין אם באמת מאחורי ההבטחה הזאת, יש איתנות פיננסית שתתמוך בכך. זה שאני מבטיח שעוד שנה אני אפרע חלק מהסכום, לא אומר שיהיה לי, אני צריך לשאול, מאיפה יהיה לך? הרי לפרויקט אני יודע כמה כסף יש, כי הרי אני קטע שקוף. ואני יודע שאין לה פרויקט כסף בשנים הבאות. ואז הוא יגיד לך, לא, לא, אני אדאג לך מהכסף שלי, אני אפרע אותך מחוץ לחברה. זה נקודה מדהיגה. מה זה אתה תדאג לי מחוץ לחברה? אני הרי משקיע בחברה, אתה תשלם לי מחוץ לחברה כסף כדי לפרוע לי את ההשקעה במקרה הזה. זאת נקודה שצריך לבדוק אותה. שוב, לא אומר בהכרח אם זה טוב או רע, רק צריך לבדוק. ולהשתכנע שמה שאומרים לכם הוא מבוסס על אמת.
תגיד, מה לגבי נקודות יציאה ש... אתה יודע, הרבה פעמים יש נקודת יציאה, אבל זה תלוי ברכישה של משקיע אחר.
זה גם דבר שקיים. אומרים לבן אדם, כן, אתה תמיד יכול לצאת, ואז אני מניח, אנשים מספרים לי שהם נכנסו לאיזושהי השקעה, ושאמרו להם, תמיד אפשר לצאת. מה זאת אומרת, תמיד אפשר לצאת? במה? איך תצא? אני אומר, לא, אם משקיע אחר ירצה, אז הוא מיד קונה אותי החוצה. אז עכשיו, צריך לשאול פה שלוש שאלות. כן, בואו נחשוב שנייה, לגבי היגיון. אחד, זה האם בכלל קיים מישהו שיוציא אותי? זה שפוטנציאלית אני אוכל לצאת אם מישהו יקנה אותי, זה לא מספיק. אני צריך לדעת שיהיו אנשים שזה יעניין אותם להוציא אותי. אם זה השקעה באיזשהו מיזם, שלא, שקשה לגייס אליו כסף, מלך התחילה, או ש, לא יודע, מיזם שמאמצי השיווק בו היו מאוד גדולים, ולא, לך תדע מה יהיה עוד שנה, וכשיתחילו משברים, פתאום אנשים ירצו לנטוש, האם יהיה מי שירצה לקנות? זה שזה אפשרי, זה לא אומר שזה פיזיבילי או שזה ריאלי. אז צריך לעשות את ההבחנה הזאת. דבר נוסף, אותו בן אדם שאומר, "כן, מישהו אחר יקנה אותי, אני צריך להבין מי זה אותו בן אדם." האם זה הבטחה שהוא נותן לי לקנות אותי החוצה, כמו שאמרתי קודם, שהוא אומר לי, אני אקנה אותך, אני אקנה את זה, את החלק שלך בצד, או זה בן אדם שהוא נזיל, זה בן אדם שאני יכול לסמוך על האיתנות הפיננסית שלו, שעוד שנתיים יהיה לו כסף כדי להוציא את החצי מיליון שקל שלי מחוץ לחברה. צריך להבין, זו התחייבות שהוא עושה, זו התחייבות שהיא מחוץ להשקעה. צריך להבין אותה. ודבר שלישי, לפעמים יש גם תנאים שמסתתרים פה בדרך של איך יוציא אותי. לפעמים יגידו לי, אוקיי, אתה יכול לצאת, אבל אתה צריך לוותר על, לא יודע מה, 30 אלף דולר. כי זה כנס יציאה רק בגלל שאתה רוצה לצאת לפני הזמן. אז זה בסדר, זה לגיטימי שוב כשאומרים לי את זה מראש, רק אז זה אומר שזה תנאי יציאה נחות. זה לא שווה כבר. אם אני נכנס מתוך ידיעה שאני הולך להפסיד 30 אלף דולר, רק מעצם זה שאני יוצא, אולי כל העסקה הזאת כבר הפסדית, של מה נכנסתי. אז לכן צריך לחשוב על הדברים האלה מראש, להכיר אותם ולשאול אותם עוד מהשלב הראשוני. ודבר אחרון שהייתי בודק בנושא של נקודות יציאה, זה מי מחליט אם אני יוצא או לא. לפעמים יש שיקול דעת ליזם, וזה מופיע בהמון הסכמי שותפות, שיקול דעת ליזם לגבי כל, לגבי כל אחד שרוצה לצאת. זאת אומרת, אם בן אדם אומר אני רוצה לצאת, היזם יכול להחליט, לא, אתה לא יכול לצאת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. עכשיו, לפעמים הסיפו בשיקולים לטובת ההשקעה, לטובת הקרן. ברור שזה לטובת ההשקעה או הקרן, אבל אם השיקול דעת אצל היזם, אני יכול לצאת או לא, אז אני למעשה בעצם לא יכול לצאת, אלא אם הוא קובע אחרת. ואז אני צריך שכנע. ואז מתחילים עם כן, אבל הוא חבר, הוא קרוב, אני מכיר אותו, הוא בטוח ייתן לצאת וכו'. אז צריך פשוט להכיר את זה, וככל שאתם משתכנעים שבאמת יהיה מישהו שיציא אתכם בשמחה, אז קדימה. אם יש איזשהו חששות, חייבים להכיר את זה ולקחת את זה מראש. ונקודה האחרונה לגבי נושא של משך השקעה, זה נושא של מתי מוכרים, מתי נגמרת העסקה. גם כאן צריך להבין בדיוק מתי היא נגמרת, איך היא נגמרת, האם במכה אחת, האם נגמרת בכמה שלבים, דברים מהסוג הזה, זה גם קשור למשך ההשקעה, הסיום שלה, כן? הסיום הוא חלק לא בלתי נפרד ממשך ההשקעה, ברור.
מה לגבי, טוב, זאת אומרת על מחירה, מה לגבי שכירות, נזילות, שכירות בסמך וחט, כן? נזילות, ניתן להנזיל, מה התנאים?
זהו, זה די דומה למה שאמרנו קודם לגבי, לגבי השאלה אם אפשר למכור. כן, אם זה נכס שכיר, נזיל, תראו, שכירות ונזילות זה מונחים משוק ההון, בדרך כלל בנדלן, אין דבר כזה שכיר ונזיל, לא ברמה מיידית לפחות, יש תקופה ארוכה של לפחות חודש, חודשיים, אנחנו מכירים את זה, יש, אגב, זה נקודה נכונה ש, שצריך להכיר אותה, יש, נניח אומרים לי באיזשהו מודל, שמע, בתוך שבוע נצליח למכור את כל הדירות. אז הולכים, יש מדדים כאלה שבהרבה מאוד מדינות, אפשר למצוא את משך הזמן הממוצע למכירת נכסים במדינה, ואפשר לראות כמה זמן לוקח. יש שווקים שבהם זה לוקח באמת רבעון אחד למכור, בשווקים של מדינות יחסית מפותחות, אבל יש פתאום מדינות שבהם אין כל כך טרנזקציות. אני הייתי אומר, נגיד, בישראל היום, לא הייתי אומר שתוך שלושה חודשים אפשר למכור דירה, ממש לא. בישראל הייתי אומר, זה יכול לקחת גם חצי שנה, ואפילו תשעה חודשים למכור נכס, מהיום שפרסמת אותו, כן. אתה תמיד יכול למכור מיד, כזה, במין להוריד את המחיר ב-10-15%, אולי תמצא מהר יותר קונה. אבל כל זמן שאתה רוצה למכור במחיר שלו, ורוב האנשים הם כאלה, ולא להפסיד על ההשקעה שלך, אתה תרצה למכור, ייקח לך זמן למכור.
טוב, בואו נדבר על עוד מאפיין נוסף חשוב, נפרד לחלוטין, מסלול הכסף. סופר חשוב בעיניי.
מאוד מאוד חשוב. מסלול הכסף, זה אחד המאפיינים שאני חושב שהוא המרכזי ביותר, בעיקר בגלל עולם ההונאות שיש בכל הקשור להשקעות ודברים מהסוג הזה. מסלול הכסף הוא בעצם מה הכסף שלי עושה מהרגע ששחררתי אותו מחשבון הבנק שלי, לאן הוא הולך עד לרגע שאני אקבל אותו חזרה. זה מסלול הכסף. עכשיו, אני צריך להבין מהו תהליך ההשקעה ולמי הולך הכסף בכל שלב. כלומר, למשל, אני צריך לשאול את עצמי, הכסף הזה, כשאני עושה את העברה הבנקאית הראשונה, למי, לאיזה חשבון? לחשבון של היזם, לחשבון של חברה אחרת, לחשבון של חברה בישראל, לחשבון של שותפות בחול, חברה בחול, מי זה הבן אדם הזה? האם הבן אדם הזה זה מישהו שהוא היזם? האם זה מישהו מטעם היזם? לפעמים יש יזמים שהם מספרים, וזה קרה לנו לא פעם שראינו את זה מסיפורים של אחרים, שאנחנו רואים יזם שלם מספר את כל הסיפור, בסוף אתה בא ואתה מסתכל על כן, על ברגע האמת להעביר את הכסף, אתה רואה שאתה מעביר בכלל למישהו בשם אחר. אתה שואל אותו רגע, מי זה הבוזמן הזה שאתה מעביר אליו? זה לא אתה, לא התקשרתי איתו בהסכם. לא, תשמע, הוא זה שיוזם, אני רק מייעץ, או פתאום כל העסקה משנה את אורה לגמרי. בסוף, מי שהציג לי את זה, זה בסך הכל מתווך מטעם היזם, הוא דיבר, הוא שכנע, ובסוף היזם שאני לא מכיר אותו בכלל, הוא זה שמקבל את הכסף. לכן, הנושא הזה הוא מאוד מאוד רגיש. צריך להבין מי מקבל את הכסף, במובן, בתהליך הראשוני והמיידי, וצריך עוד דבר להבין, זה אם יש גם מה שנקרא, איזה תנאי קודם למה. האם אני מעביר ליזם ואז הוא מתחיל לעבוד, או האם היזם מתחיל לעבוד כבר ואז אני מעביר לו? זו שאלה. לא תמיד יש תשובה חד משמעית. לפעמים יש מקרים שבהם אני ארצה לתת ליזם איזשהו דרייב מסוים להתחיל לעבוד, איזשהו סכום מינימלי, כי אחרת אני לא יראה מספיק רציני, וזה מצד אחד. מצד שני, יש יזמים שקובעים הכל מראש. תן לי את כל הכסף מיד בהתחלה. יש לזה קצת בעייתי, הוא תקוף שוב, כי אני נפרד מכל הכסף הזה מיד.
אז זה, וזה באמת מתקשר למה שדיברת קודם לגבי מפל התשלומים, והרוב בסוף, חלק בהתחלה וכו' ודברים מהסוג הזה. אבל מה לגבי, אם אנחנו, אני אנסה כאילו למקד זה חזרה למסלול של הכסף, יש, מה לגבי השאלה אם הכסף עובר ישירות לחשבון של היזם, או שעובר לכל מיני חשבונות ליווי, חשבונות נאמנות, דברים מהסוג הזה?
מעולה, חשבונות הנאמנות וחשבונות הליווי הם צינור נפלא ופתרון נפלא, שנבע בעקבות גלים של הונאות בעולם ההשקעות, בוודאי בהשקעות בחול של כל מיני יזמים ומיזמים מפוקפקים. הבעיות שהיו בדרך כלל במיזמים ובהונאות הגדולות זה שהכספים התערבבו. יזם שמקבל כסף לאותו חשבון שזה החשבון הרגיל של הפעילות שלו, הוא מקבל את זה כספי משקיעים מפרויקט א', וכספי משקיעים מפרויקט ב', ופרויקט ג', אין חשבונות נפרדים, שזו בעיה גדולה מאוד בפני עצמה, גם אם יש חשבונות נפרדים, זה עדיין חשבונות של היזם, אז לא באמת פתרנו, בסך הכל יש לו עוד חשבון שהוא פתח, זה לא סידר לי את הבעיה. מה שאני רוצה לראות זה מנגנון נאמנות, או לפחות, לכל הפחות מנגנון ליווי, שזה בעצם מנגנון מסודר, חשבון נפרד עם איזשהו נאמן על החשבון או מפקח על החשבון שמשחרר את הכסף לפי הוראות שלו. ככל שאני רואה את זה, כן, במדינות מפותחות יותר, מנגנוני נאמנות, זה נותן לי יותר ביטחון. אם אין לי את מנגנוני הנאמנות, כי המדינה לא תומכת בשוק של נאמנויות, יש כאלה מדינות בעולם עדיין, ב-2019, אז אני צריך למצוא פתרונות אחרים, למשל לא להעביר את כל הסכום בהתחלה, 10.90, 15.85, לסכן כמה שפחות בהתחלה בגלל הבעיה של ערבוב הכספים. אני לא רוצה להיכנס לזה, שימו לב שגם דמי מקדמות הרבה פעמים, אז אני אומר, תן לי מקדמה ואחר כך נדבר, או תן לי מקדמה ואז אני אראה לך חוזה, שזה בכלל מגוחך. אני צריך לשלם לו $1,000 בשביל לראות את החוזה, כי הוא רוצה כאילו לכבול אותי לעסקה. עכשיו, $1,000 האלה לא הולכים לשום חשבון נאמנות, הם הולכים לחשבון היזם, זה כסף שכשלי כבר שובר, אני עכשיו צריך להתחיל לחפש אם אני בסוף לא נכנס להשקעה הזאת. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ורגיש, אז חשוב נושא של חשבונות הנאמנות, וחשוב גם לשים לב לחשבונות הנאמנות, לפחות לכל העניין של תקופות הגיוס, לכל הפחות.
מה לגבי, שוב, עדיין במסלול הכסף, איך ההכנסות מחולקות, חודשית, רבעונית, שנתית, סיפורים אחר כך גם של מטבע, מתי הקרן חוזרת, מתי רווחים?
שאלות טובות שמתכתבות באמת עם המסלול של הכסף בחזור, כשאיך הוא חוזר אלינו. אז אני צריך להבין איך ההכנסות שלי מתקבלות, את התדירות של ההכנסות. מה זאת אומרת צריך להבין? אני צריך לשאול למה זה ככה. אני צריך להבין למה זה נכנס רבעונית. נניח יש מיזמים שבהם אומרים לי, תשמע, אתה נותן הלוואה, אחרי שנתיים, הפרויקט עדיין לא הסתיים, אתה כבר מתחיל לקבל הכנסה רבעונית, או הכנסה חציונית, פעמיים בשנה. לפעמים אני שואל את עצמי, למה, מאיפה יהיה כסף פתאום להחזיר לי, עוד לפני שהפרויקט יבשיל וסיים, מאיפה תביאו לי כסף? ואז הוא אומר, לא, נזרים כסף פנימה, ודרך זה נתחיל להחזיר לך. מוזר, זה הסברים מוזרים שאני רוצה להבין אותם, ולפחות להבין את הרקע הפיננסי, כדי להבין איך זה עובד.
או לפעמים זה גם עובד טיפה אחרת, נניח כן, הנכס המניב מניב כל חודש, אבל החלוקה היא לא כל חודש, אלא רבעונית. עכשיו, זה לא אומר בהכרח שזה לא בסדר, רק צריך לנסות להבין למה.
בהחלט. השאלה היא תמיד לשאול את הלמה ולקבל את ההסבר שיניח את דעתנו. כמובן, כל רד פלג צריך להניף אותו ולא להתכחש למציאות. אם יש רד פלג, אז לא להיכנס להשקעה שיש בה דגלים אדומים רבים מדי. דבר נוסף, כמו שאמרת, זה עניין של מטבע. באיזה מטבע חוזר הכסף? הרבה אנשים אומרים, טוב, יחזירו לי את הכסף, ואז אתה מגלה שאתה מקבל אותו באיזה רובל או מטבע אחר, אני לא יודע, מטבעות כאלה ואחרים שיש לך בעיות באמרה שלהם, לא ספציפית כמובן הרובל, אבל כל מיני מטבעות שיש לך בעיות להמיר אותם, או בעיות אחר כך עם עמלות יקרות, זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, עמלות האמרה, זה חלק ממרכיב הרווחים שלך. וגם כמובן מהשאלה מתי הקרן חוזרת ומתי הרווחים. אם יש לך כבר סוחרים שמתחילים להכניס שכר דירה, אז יש לך לפחות החזרים של הרווחים השוטפים, והחזר הקרן בדרך כלל הוא בסוף, או לפחות בפעימות, צריך להבין גם איך זה עובד.
טוב, נגיע לנקודה הרביעית אחרי שדיברנו על המאפיינים, נדבר על התוכנית העסקית. מה צריך לדעת על התוכנית העסקית? מה צריך לבדוק לגבי התוכנית העסקית?
זהו הביזנס מודל של הפרויקט, ועשינו גם פרק באינבסטקאסט על הביזנס מודל, מהו מודל עסקי, כדאי להזין לו, כדי להבין בדיוק איך מכינים, אז אני אגיד רק בקצרה כל מיני דברים איך נראה מודל עסקי, ואז נגיד גם תוך כדי זה דגשים. אז קודם כל, המודל העסקי כולל את היקף ההשקעה, והנה דגשים שאנחנו צריכים להכיר כשאנחנו כן, מקבלים את המודל העסקי. הכוונה מונחת לפנינו איזושהי תוכנית עסקית, יזם מכין, אקסל יפה, הכל נראה נהדר, תשואה 17 ספרתית, ואני צריך להחליט האם התשואה הזאת היא מתיישבת כהלכה עם המציאות, עם העובדות הנכונות, או שזו תשואה שהיא לא הגיונית. אז אני צריך לעשות את כל הבדיקות האלה בעצמי, וזה שהוא אומר לא מספיק. אני צריך לבד להגיע למסקנה שזה טוב. אז אני צריך לבדוק את היקף ההשקעה בשלב הראשון, וכאן אני צריך לבדוק שזה תואם למועדים ולפעימות שאני מכיר, שנאמרו לי בפגישה, כן? זה אותם פעימות שנאמר לי. והכוונה היא שהרבה פעמים מה שקורה, וזו נקודה חשובה, אני רואה תשואה, יראו לי פה תשואה לומד על 14%, ואז אני שם לב שהתשואה נגזרת מהשקעה שכולה נעשית ב, לא יודע מה, בראשון לראשון 2020, אבל אני למעשה משלם את הפעימה הראשונה, לא יודע מה, היום, באמצע 2019. זאת אומרת, חצי שנה יש לי חלק מסוים מהכסף שיושב ולא מקבל עליו תשואה, ואת הכסף העיקרי הם עשו מיום תחילת העסקה בפועל, מיום תחילת הפרויקט בפועל. מה עם החצי שנה הכסף שהוא נשחק, שהזמן שהוא נשחק? עכשיו שימו לב, חצי שנה שאתה לא מקבל כלום על הכסף, יכול לפגום בצועה אפילו ברמה של 3-4% להוריד את הצועה, במיוחד בצועות גבוהות. זה דרמטי. ויש סיבה נפלאה שלא הציגו לי את זה, בגלל שלא רצו שאני ידע שהצועה פה קצת יותר נמוכה. לכן אני צריך לוודא שהמועדים הם בדיוק כמו שאני מכיר אותם, גם מועדי פעימות ההשקעה וגם שלבי ההשקעה. אני צריך לראות שהתשואה שלי מחושב, לא התשואה, שההשקעה שלי מחושבת תמיד בברוטו, וזו נקודה חשובה. כלומר, אני צריך להסתכל על סך הכסף שיוצא לי מהכיס, לראות כמה עולה הרכיב, הנכס, אם זה נכס, אם זה יחידת השקעה, בברוטו, תמיד.
אז הפער, אני חושב, בין ברוטו לנטו הוא ברור ברמה ככה כללית ורחבה, אבל מה צריך באמת לקחת בחשבון בברוטו כשאנחנו מדברים על השקעה בנדלה?
צריך לבדוק את כל הרכיבים, כולל הכל, ללא אותיות קטנות. אם זה נכס, אז מחיר הנכס. אם זה יחידת השקעה, אז מחיר יחידת ההשקעה. לזה צריך להוסיף. אם לא הוסיפו, כן? לפעמים מציגים לי את המחיר הכולל, ואז הכל בסדר, אבל גם אז אני צריך לבדוק שבאמת לא ניפחו לי שם איזה רכיב, אבל כשאני בודק את המחיר, הנכס זה לא מספיק וגם לא את יחידת ההשקעה. אני צריך לבדוק דמי ניהול, צריך לבדוק עמלות, אני צריך לבדוק הוצאות משפטיות, אני צריך לבדוק בתי מיסוי מסוימים, בתי מע"מ, למשל מס רכישה, מס שבח למשל בכל מיני דברים שצריך לבדוק. למשל, הרבה פעמים יזמים עושים איזשהו פרויקט השבחה בחול, לא מכלילים את אלי השבחה ולא מכלילים שבח. כי מורים זה מיסים, זה מחוץ למודל. מה זאת אומרת? זה מס בחול שאתה משלם אותו על זה שהשבחת נכס. ודאי שאתה צריך להציג אותו, המודל זה חלק מהעסקה. זה לא משנה שזה מס, לא כל מס הוא מחוץ למודל. אז בגדול צריך לבקש כל דבר שקשור למחיר שאני משלם, שוב, כמה כסף הכנסתי מהבית וכמה כסף אני אקבל בסוף.
אבל מה אם אומרים לי, אני צריך לעשות הערכות כלשהן, אני לא יודע ברגע הרכישה להעריך את זה בדיוק, כי אגב בחלק מהמקרים אולי יכול להיות שזה המצב.
מעולה. רכיב אי-הוודאות קשור גם להיקף ההשקעה, ולא לא בהכרח צריך להגיד, למה הם לא יודעים? לפעמים לא יודעים כי יש הערכות ואי אפשר לדעת בוודאות, אבל זה בסדר. עכשיו, אבל צריך שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, בואו קחו את הגבוה. בואו תניחו את ההנחה המחמירה, אל תניחו לי את ההנחה הסבירה. קחו את ההנחה המחמירה, תניחו שאני צריך, שאתם צריכים לגבות ממני בהתחלה לא 100,000 דולר על היחידה הזאת, אלא 120,000 דולר, למקרה שיהיה לכם עוד כסף שתצטרכו להכניס מהבית. ועכשיו תראו לי את הצועה תחת הנחה של 120,000 דולר. תראו לי את המודל, כאילו אני מכניס 120,000 דולר, וכאילו אני יודע מראש שזה הסכום השקעה. זאת אומרת, אתם אל תיקחו את הסיכונים עליי, אני רוצה להיות ללא חשיפה, אתם תיקחו את הסיכונים על עצמכם, ואם יתברר שבסיכומו של דבר היו סכומים נמוכים יותר, בבקשה, תחזירו לי. זה נפלא. יש, גם אצלנו, כשקונים דירות, למשל, לצורך העניין, נראה את המחיר כולל הכל עם הנחות מחמירות, בכוונה. הנחה מחמירה, ואז אנחנו עם מקסימום המקרה הכי טוב, תקבל פתאום מתנה צ'ק של איזה 20,000 שקל חזרה, בגלל שלקחנו הנחה מחמירה. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, בן אדם, כשהוא עושה את הבדיקה שלו על הצועה, הוא יודע שזה תחת הנחה מחמירה של המחיר הגבוה של הנכס, ואז הוא יודע שאם המחיר של הנכס יתברר בסוף כנמוך יותר, הוא יודע שהוא הפיק אפילו תשואה גבוהה יותר מזה שהוא חזה במודל. שזה גם, זה הפתעה טובה פעמיים. גם הוא מקבל כסף חזרה וגם התשואה שלו השתפרה. אז, אז לא כדי לשפר את התשואה במודל, תיקחו על חשבוננו, המשקיעים, את ההנחות הסבירות או ההנחות הבסיסיות, בלי לגלם את כל המחיר. אז זה דבר ראשון. דבר שני, תבקשו מהיזם את הערכה הכי מדויקת שהוא יכול, ותסבירו לו, תראה לי בדיוק אילו רכיבים אתה לא יודע היום לחזות אותם ברמה של 100%, בוא נדבר עליהם. אז בוא, קודם כל, את אותם רכיבים שיש לי ב-100%, תן לי לתת לך ב-100%. נניח, מחיר הקרקע, אני יודע בדיוק כמה יישבה, כי זה, המסע המתן כבר הסתיים, וכמה עולה עורך דין, אני יודע בדיוק, וכו' וכו'. אתה אומר, יש כל מיני דברים בשיפוץ שאני לא יודע להעריך, אז בוא לגבי השיפוץ, אני אתן לך איזשהו סכום עכשיו, שהוא הסכום המחמיר. ואז גם אני אבין בדיוק מה הרכיב שאתה צופה בו אי ודאות. על בטח אל תגיד לי, טוב, זה 100,000 דולר בערך, בוא נתחיל מזה, ואחר כך נראה לאן אנחנו הולכים. בסדר? אז זה נתון מאוד מאוד חשוב, שקשור להערכות, ואכן השאלה שלך היא נכונה מאוד.
נמשיך במודל העסקי.
בהחלט. היינו בהשקעה, עכשיו אנחנו עוברים לשלב ההכנסות. אז החלק השני במודל זה הכנסות. צריך לראות, כשמראים לי הכנסות לאורך תקופת ההשקעה, כן? צריך לראות שההכנסות הן מגיוניות ושהן מתיישבות עם נתוני השוק. הרבה אנשים אומרים, כן, יש לי איזושהי סחירות, אני מקבל פה איזשהו כסף, תראה לי את המספרים, תראה לי שהסחירות היא נכונה, תראה לי שהנתונים הם נכונים וכו'. אז גם זה דבר שהוא חשוב. חשוב להשוות כאן בין נכסים מאותו סוג, כלומר, להשוות בין תפוח לתפוח. אם אומרים לי דירת שני חדרים, 60 מטר, ככה זה המחיר שלה, אז אני צריך לבדוק. כמה ללכת ליד שתיים המקומי, לאותם אתרי תיווך מקומיים, לראות כמה דירת יד שנייה, ולהסתכל טוב, אם אומרים לי סחירות, ואז אומרים לי, תשמע, אבל זה עוד 3 שנים, המחירים של הסחירות יעלו, אל תעשה לי את המשחק הזה של נפח את מחיר הסחירות. אני רוצה לראות לפי היום, לפי המחיר היום. ואז אולי אם זה ישתפר, אז מה טוב? אבל אני רוצה לראות את המחיר היום, ולפיו לגזור את התשואה שלי, זה הדבר הנכון לעשות, ולא להניח עליית ערך של הסחירות כאן. אותו דבר אם אומרים לי בהקשר להכנסות, אני אמכור את כל הדירות מהר, צ'יק צ'ק, תוך חודש מכרתי, כמו שאמרתי קודם, אפשר לבדוק את זה, לאמת את הנתון, לראות שכן קל למכור את הדירות בתקופת הזמן שהוא אומר, יש מדדים כאלה רשמיים. מאפיין נוסף שצריך לבדוק, או נתון נוסף שצריך לקחת ברשבון המודל העסקי, זה נתון ההוצאות, דומה להכנסות, אני צריך לוודא שההוצאות הן נכונות. יש דבר נוסף שאני צריך להסתכל עליו בהוצאות, שזה נושא של רכיבים של בלטמים. בלטמים בלתי מתוכנן, יש, צריך לקחת פה סדר גודל של 10%, 5%, 8%, 15% לפעמים בלטמים, שזה ככל שהפרויקט יותר ספקולטיבי ומורכב מרכיבים של אי-ודאות, ככה רכיב הבלטם גבוה יותר, ואני צריך לקחת אותו במודל בחשבון. וגם בנושא של מימון, בהקשר להוצאות מימון, אני צריך לוודא שהמספרים עושים שכל, לוודא שיש תוכניות מסודרות מול בנק לגבי שיעור הריבית וכולי. לראות שלא בנושא ההוצאות שעושים לי הוצאות בחסר, זה דבר שהוא מאוד מאוד חיוני, בדיוק כמו הצד של ההכנסות. דבר אחרון שאני רואה במודל העסקי, זה נושא, אחד האחרונים זה נושא התשואה. אני רוצה לוודא שהתשואה שלי מחושבת כהלכה, שאין בעיות בחישוב שלה. כלומר שהיא מבוססת על היקף ההשקעה ברוטו, שיש תשואה שהיא תשואה אפקטיבית, כלומר תשואה שהיא מחושבת בריבית שנתית אפקטיבית, ריבית צבורה, לא תשואה גסה כזאת, לא תשואה פשוטה. הרבה אנשים אומרים, זה יצא לך 12%, ואז כשאתה עושה ריבית אפקטיבית, אתה רואה 10-14, זה רחוק מ-12. למה אמרת 12? שוב, זה דברים שאנחנו רואים הכל מניסיון, מה שנקרא ניסיון מר. אז גם את הדבר הזה אנחנו צריכים לקחת בחשבון. שני דברים נוספים שניגע בהם במהירות, לדעתי, זה הנושא של ניתוח רגישות וחלק היזם וחלק המשקיעים. ניתוח רגישות זה מודל בעצם שמראה לי כיצד משתנה המודל העסקי אם כל מיני תחזיות של היזם לא מתממשות כהלכה. כלומר, אם קשה להשכיר, אם קשה למכור, אם קשה לקנות, כל מיני דברים מהסוג הזה, הוא צריך להראות לי טבלה, זה רק בפרויקטים יזמיים רלוונטי, הוא צריך להראות לי טבלה מסודרת של כל התרחישים, ואיך הצועה שלי זזה. בניתוח רגישות אתם רואים לפעמים, שאם הוא זז אפילו שתי משבצות, כי זה בדרך כלל טבלה כזאת של כל התרחישים, שתי משבצות שמאלה אתם כבר בצועה שלילית. זה דבר, זה רד פלג שצריך לקחתו בחשבון. זאת אומרת, רק שני דברים קטנים צריכים להשתבש, מה שנקרא בקטנה, כדי שאתם תמצאו את עצמכם כבר בלי הקרן, או עם הפסד קרן.
בדיוק, זה לא רק את התשואה, זה יכול להיות גם לפעמים תשואה של 2-3 משבצות, ואתה מאבד את הקרן, ואני חושב שבעסקה יזמית אתה צריך להיות מודע לכך, שאתה נכנס לעסקה יזמית, אתה מוכן, יש לך נכונות לאבד את כל הקרן.
חד משמעית, בעסקה יזמית, תנאי להיכנס לעסקה יזמית, זה המוכנות שלכם לאבד את כל הקרן. חד משמעית. במיוחד בעסקאות שהן עתירות סיכון, עתירות ספקולציה וכולי. ודבר אחרון שאני חושב שצריך לקחת אותו בחשבון, במיוחד בפרויקטים יזמים, זה חלק היזמים שמשתתפים וחלק המשקיעים שמשתתפים. מאוד מאוד כדאי לדעת בדיוק מה הרווח של היזם בעסקה, כדי שתוכלו להבין בדיוק איפה, מה חלקכם, מה החלק של היזם, ותהיו מודעים לדבר הזה ש...
אבל מה אכפת לי כמה מרוויח היזם? אני, אתה יודע, צר עין, יש לי את התשואה שלי. שאני אמור לראות אותה מהפרויקט הזה, אז היזם יעשה יותר, אם הוא יעשה יותר, מה אכפת לי?
הרבה אומרים, אל תסתכל כמה מרוויח היזם, זה נכון. בעיקרון לא ממקום צרה, אין אתה עושה את זה, אלא ממקום זהיר. אם היזם מפיק 40% על העסקה, על הרכיב האקוויטי שהוא שם לצורך, נגיד הוא שם איזה כמה, ואתה מרוויח 12%, זה לא אומר יותר מאשר שאתה פשוט לא מפוצה על הסיכון שיש בפרויקט. זה לא ממקום צר עין, אתה רוצה לקבל פיצוי על הסיכון שיש לך. כסף שלך מסוכן בצועה משוקללת של 30%, היזם מקבל 40 על החלק שלו, אתה מקבל 12 על החלק שלך. אז מישהו פה מסבסד את השני, ואתה לא רוצה לסבסד את היזם ברמה שלי, שכל הסיכון ייפול רק עליך. זה קצת צורם, זה דבר שצריך לבדוק אותו לדעתי במובן הזה של המילה.
טוב, נגיע לנקודה החמישית, סט ההסכמים. מה אנחנו צריכים לדעת לגבי ההסכמים שאנחנו חותמים עליהם כשנכנסים להשקעה?
יפה, אז סט ההסכמים זה דבר מאוד חשוב, אנחנו גם פעם נעשה פרק שלם שקשור לחוזים בתחום ההשקעות, תרשום שיהיה לנו את זה ברשימה של הפרקים. אני חושב שנושא ההסכמים הוא נושא רגיש, אז אני לא רוצה לגזול מאותו פרק את הבמה, אני אגיד מאוד מאוד בקצרה, שאני צריך לבדוק את כל הסט, אני קורא לזה סט ההסכמים, כי אף פעם זה לא רק הסכם אחד בחברות יזמיות, כן, שמוכרות השקעות, אלא זה בדרך כלל סט, הסכם ניהול, הסכם ליווי, הסכם ייעוץ, הסכם ייצוג, הסכם זה, ייפויי כוח, הסכם גג, הסכם משקיעים, הסכם יזמים, כל כך הרבה צורות שיש לנו של ההסכמים האלה, צריך בסופו של דבר לקרוא את כולם. עכשיו שימו לי, אם יש תשקיף, צריך לקרוא את כל התשקיף. אם יש, לא יודע מה, סט של 50 הסכמים באנגלית, אז צריך לקרוא את כל ה-50 הסכמים באנגלית, לא יעזור. אתם חותמים עליהם, אתם צד להסכם, לא תקראו את זה. גם אם אתם מאוד מאוד סומכים על היזם והוא הכי נחמד בעולם, זה לא שייך. אתם צריכים להבין בדיוק מה ההתחייבויות שלכם. אתם צריכים להבין אחד את ההצהרות שלכם, מה אתם מצהירים שאתם בדקתם. לפעמים כתוב בסטים האלה, בהסכמים האלה, אני מצהיר שבדקתי את ההשקעה על בוריה, נסעתי לדלס בטקסס, ראיתי את הבניין, הוא נראה לכל צרכי, אבל זה שטות, לא הייתם שם. אז למה להצהיר על זה? זאת אומרת, אלא אם כן, אתם שוב כל כך מוכנים לוותר על הביטחון שלכם, ואתם עד כדי כך נותנים את הביטחון במישהו אחר. אז זה הצרה שאתם צריכים להיות מוכנים לחתום עליה, אם אתם בטוחים שהיא נכונה. אבל הרבה אנשים לא עושים את זה, הרבה אנשים, טוב, יאללה, נו, ההסכם, נחתום על זה. כל מיני דברים בהסכמים שחייבים לקרוא אותם, הרבה לפני שאתם עושים את החתימה המיוחלת על ההסכם הזה, חייבים לקרוא ולהבין בדיוק מה אומר ההסכם. אז כאמור, פעם אחרת אנחנו נעשה פרק שלם שדן בזה, כולל כל ההתחייבויות שלכם, כולל כל האחריות והפטורים של היזם, מה האחריות שלכם, מה האחריות של היזם. כשנעבור על ההסכמים האלה ונראה דוגמאות חיות מהסכמים אמיתיים, אז אנחנו גם נוכל לדון על זה יותר לעומק. אז זה דבר נוסף שאנחנו חייבים לבדוק אותו כמו שצריך. ולסיום, אנחנו נגיד גם את הנקודה האחרונה שצריך לבדוק אותה, והיא האלטרנטיבות. חזרנו על זה המון ב-InvestCast, אז מומלץ לשמוע על הפרקים שלנו שדנים באלטרנטיבות בהשקעות, אחרי שעשיתם את כל המלאכה הקשה הזאת, קיבלתם את, את כל הנתונים על העסקה ולמדתם אותה לעומק, זה עדיין לא אומר שאתם צריכים להשקיע בהכרח. וזה מה שחשוב פה בנקודה הזאת של השקעות. תמיד עושים השוואה לאלטרנטיבות. אם בסוף כל ההשקעה הזאת שאתם נכנסים אליה מראה לכם 10%, 12% במודל, ואתם נניח הלכתם גם על הנחות שמרניות שלכם, כי אתם יותר שמרנים מהמודל, וקיבלתם שזה רק 7%, אז אני שואל את השאלה, אם קיבלתם רק 7%, אז למה צריך את הפרויקט היזמי הזה, שהוא עתיר סיכון, ולא פרויקט, לא יודע מה, מניב איפשהו, שבו כמעט אין סיכוי, וגם כן מראה 7% בלי עליות ערך. אז זה שאלה של אלטרנטיבות. אז השאלה, האם ללכת את כל הפס הזה, כל הטרחה בשביל פרויקט יזמי, רק כדי להיות בפרויקט יזמי, או שעדיף פרויקט מניב, או להפך, כמובן גם אפשר להציג את הדעה ההפוכה בדיוק. אם הפרויקט המניב מראה תשואה נמוכה, ואפשר בפרויקט שהוא יחסית לא מסוכן, יזמי איפשהו, להפיק תשואה דו-ספרתית, אז בבקשה. אז זה האלטרנטיבות, לבדוק אותם, ללמוד אותם, לפני שחותמים ולפני שסוגרים את העסקה.
טוב, אני חושב שאני גאה כאן בכל שש הנקודות האלה, עושה את הדברים האלה שצריך לבדוק,
לפני... אולי נחזור עליהם למען הסדר הטוב?
נחזור, הייתי אומר אפילו. אחד, על איזה שוק אנחנו מדברים. שתיים, מה סוג העסקה? יזמית יותר, יזמית פחות, משולבת, מניבה. שלוש, מה הם מאפייני העסקה? ארבע, מה התוכנית העסקית אומרת? חמש, סט ההסכמים, ובסופו של דבר גם להתייחס לאלטרנטיבות. אני חושב שאם עובדים בצורה שיטתית על פי הדרך הזאת, אז מבינים יותר לעומק את העסקה, מנתחים אותה כמו שצריך לנתח אותה, ושוב, יש פחות סיכון בכניסה אליה, כי אתה מבין מה אתה עושה ולא מסתמך ב-100% על מה שאומרים לך.
מסכים.
טוב, אז תודה פלג.
תודה רבה, עידו.
נתראה בפרק הבא.